יחס הכבוד אל הטבע שנובע מתכונת סוד השם לרעיו הוא המאפשר להביט על המציאות בכללה בעין טובה ולראות את המגמה הכוללת של הכל, איך שהכל מכוון לדעת אלוהים ולתחיית המתים. וכאן אנחנו נכנסים לסוגיה יותר מצומצמת מבחינת ההיקף שלה, זה גילוי האחדות בין הנס לבין הטבע בתוך ההיסטוריה. לא. היחס בין הנס לבין הטבע בתוך ההיסטוריה. זה מופעל ה... טוב, אז אולי תפתחו את החלונות, שזה גם כן אפשרות ככה. זה שני החלונות האלה, אם תשלח אותם, זה מצווה גדולה. ברוך הבא. שלום. שלום, אמרתי.
שלום.
כאחיזת הפשט והסוד זה בזה, יסוד, אחדות, תורה שבכתב עם תורה שבעל פה, ההסתכלות היותר פנימית עם ההסתכלות החיצונית בעולם, בחיים, במציאות, במסיבות, בסגנון, בעבדם ובבעיה, כך היא התאחדות הנס והטבע. טוב, פה הרב נתן לנו תמונה כוללת של הרבה תחומים, אבל בכל מיני תחומים אנחנו רואים יחס של תוך וקליפה, או של פועל ונפעל, או זכר ונקבה, במילים אחרות, אינטראקציה, יחסי גומלין. כן? ויחסי הגומלין, אף על פי שבכל עניין ועניין יש לזה כללים משלו, אבל יש דמיון. כן, יש יחסי גומלין בין זה לזה. למשל, יש יחסי גומלין בין הפשט לבין הסוד. מה זה פשט וסוד? לא שהסוד זה תורה אחרת מן הפשט, אלא הסוד מגלה לך את הגנוז בפשט. האמת היא, זה לא כך פשוט הדבר הזה. היו למשל מה שנקרא שיטות אלגוריות. פעם. למשל, פילון אלכסנדרוני, הוא הסביר שיש פשט וסוד בתורה, אבל הסוד אצלו אין לו שום קשר לפשט. הפשט אומר דבר אחד, הסוד אומר משהו אחר לגמרי. מובן? אצל פילון אלכסנדרוני זה באמת ככה נראה. אבל אצל משל המקובלים, אנחנו רואים שהסוד הוא לא מנותק מן הפשט, אלא הוא בעצם העמקה של הפשט עצמו. כלומר, אם תעמיק בפשט, תגיע לסוד. זאת אומרת, יש יחס בין הדברים, זה לא מנותק לגמרי. כמו כן, משל יסוד אחדות תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. זה נכון, תורה שבכתב אומרת דבר אחד, תורה שבעל פה אומרת דבר אחר. אבל בכל זאת, אף על פי שתורה שבכתב יש לה מטרה אחרת מאשר תורה שבעל פה, אם תעמיק בתורה שבכתב, גם כן תגיע לתורה שבעל פה. זה רמוז בזה. לא שהתורה שבכתב היא התורה שבעל פה, ברור שלא. כמו כן, ההסתכלות היותר פנימית עם ההסתכלות היותר חיצונית. כל דבר יש. דברים, איך שהם נראים על פני השטח, ואיך שהם באמת. וזה בכל תחום. בעולם, בחיים, במציאות, במסיבות, בסגנון, באדם ובהוויה. שבעה תחומים, אומר לך הרב, שבהם אתה יכול ללמוד את היחס בין הפנימי לבין החיצוני. אלא? כל... לאן הרב חותר גם? מה אתה רוצה?
לשאול.
כן.
הרי אדם שהוא לא ברמה של להגיע לסוד בעצמו.
כן.
באמת נראה לו שמה שאני קורא לו אומר זה דבר
שאתה צודק, אתה צודק. כלומר, כשאדם לא במדרגה, אז באמת הסוד והפשט נראים לו כשני עולמות שונים לגמרי. אבל יש מגמה. כלומר, המטרה איננה להשאיר את המצב כך. המטרה היא לגלות את האחדות שביניהם. זה כמו הלכה והגדה. הנה, הלכה והגדה. עוד תחום שפה לא מוזכר. הלכה זה סוג מסוים של שכל, אגדה סגנון אחר של שכל. ואי אפשר להרבב הלכה עם אגדה. אבל אפשר לאחד הלכה עם אגדה. כלומר, מעבר לפירוד שיש בין ההלכה לבין אגדה, יש שורש מאוחד בשורשי הדברים. כלומר, למשל, אם אתה תעמיק בהלכה, תשאל את עצמך מה הסברה, מה זה להעניק בהלכה? ללמוד מה הסברה של הדבר. אחר כך אתה לומד את הסברה, מה הסברה של הסברה? עד שבסוף אתה מגיע גם לשורש רוחני.
המטרה
בעצם אפשר
להגיד על כל אחד זה להגיע
אל האחדות. לא, המטרה היא להגיע לדעת את כל התורה כולה. מי שיכול. צריך ללמוד את הנגלה, צריך ללמוד את הנסתר. אחר כך שמטרה שלישית, מלבד לימוד הנגלה ולימוד הנסתר, לאחד ביניהם. עכשיו, איך נעשה הייחוד, זה לא תמיד נעשה באופן מודע. כלומר, זה דבר שמתיילד מעצמו. כן? כלומר, יש קשב שמתיילד בנפש, שמאחד בין שניהם. כן? אז זה לא דווקא פעולה מכוונת.
שאלה קצת טובה טיפה, תכנסותים לנושא.
בבקשה.
אבל כשהרב אומר את כל, ללמוד כל התורה כולה, למה הכוונה? לכל הספרים שזצים כל שני חמישי? או ללמוד את הכל? או שמה, מה זה כל התורה בעצם?
מה זה כל התורה? זה כל התורה. צריך לדעת הכל.
מה, מה שכתוב תורה שבעל פה, שבכתב, הלכות, אגדות, כל
אברך
שכותב ספר,
צריך לקרוא כל ספר? לא. צריך לקרוא כל ספר, כל חוברת של ליקוטי סיכומי שיעורים ששמעתי בישיבה בין מנחה לערבית? לא, לא צריך לקרוא את זה. אבל צריך שאדם יהיה מצוי בכל התורה כולה, שיהיה מצוי בכל סוגיה. זה כמו שלמשל יש הלכה בחוץ סנהדרין. אין ממנים בסנהדרין, אלא מי שיודע, מי שמצוי בכל התורה כולה. אז מה זה יודע כל התורה כולה? שבכל דבר יודע לדון. הוא מצוי בכל סוגיה. אחר כך, האם הוא צריך לדעת בדיוק מה אמר הרב ההוא בבית מדרש שלו, איך הוא יכול לדעת? הוא לא נמצא בכל מקום בבת אחת. אבל צריך שתהיה לו דעה מבוססת בכל נושא ונושא. לקבל. כן. זו, ידעתי שברגע שאני עונה על שאלה שהיא צדדית, ונכנעתי לנושא הזה, הוא אמר, אולי זה לא בדיוק קשר לנושא, אבל בכל זאת, ידעתי שזה יגלש. לא, אני חושב שזה לא קשור. זה לא קשור להבנת הפסקה פה ברף. אתה יודע בכלל על איזה פסקה אנחנו מדברים? אתה אומר שזה קשור? לא, באמת. אנחנו לומדים עכשיו משהו באורות. במקרה יש מישהו שאל שאלה צדדית, ואני נכנעתי ועניתי, ואתה יודע שזה קשור לנושא. באמת. טוב, הלאה. אז איפה היא? אז אם כן, הקישור הזה בין הנגלה לנסתר, או בנגיד בין כל התחומים שבמציאות, אז בדומה לכך יש התאחדות בין הנס לבין הטבע. טוב, זה באמת סוגיה רחבה. שאלת מהות הניסים נשאלה רבות ביהדות, כי היהדות הרי מאמינה בניסים. והשאלה היא, מה זה הנס ומה זה הטבע? בדרך כלל, הנס והטבע, וכך זה במציאות בדרך כלל, זה שבירה. יש סדר טבעי, למשל, לפי חוקי הטבע, התפוח נופל לא רחוק מן העץ, והנס שובר את זה. התפוח נופל, ופתאום מוצא את עצמו לא קרוב לעץ, אלא על הגג של הבניין. מה קרה? נס. בסדר? זאת אומרת, הנס שובר את הטבע. אף על פי כן, יש יחס בין הנס לבין הטבע, הרב קוק מדבר על זה הרבה באורות הקודש. על השרשרת הטבעית, הטבעת הטבעית בין הנס לטבע. כן, בבקשה, בבקשה.
עכשיו נגיד קריאת ים סוף, זה היה נס, נכון? האם באותו רגע הייתה רוח שיזיזה את שתי
בדיוק.
המצוות של הים, או
שלא בדיוק. הייתה רוח? הייתה רוח, זה בדיוק העניין, זה הדוגמה יפה. כתוב. והשם הוליך רוח קדים עזה כל הלילה, אז אם כן, יש רוח. זה שני כתוב, ויבקעו המים. ויבקעו, הכוונה שנעשה סדק, והמים זזו. אז למה בכלל צריך הרוח? נכון?
אז כל נס הוא בזכות הטבע?
אז למה צריך את הרוח? כדי שיהיה קשר בין הנס לטבע. לא שהנס הוא בזכות הטבע, אני יודע מה זה זכות פה, איזה זכות יכולה להיות לטבע. אבל האם הנס זה בעצם טבע? לא, כי אז זה טבע, זה לא נס. נס הוא לא טבע.
אז הכל נס.
לא, אז הכל נס, אז אין טבע. אז אין נס.
אז הרוח זה משהו
טבעי שמקסם. אני עושה פה שדברים ברורים. אולי המושג נס לא ברור. לא ברור. נס זה שבירה של חוקי הטבע. זה מובן?
סוף,
הים סוף
זה
קרה
באופן טבעי, הייתה רוח מאוד חזקה.
רגע, קודם כל נדע באיזה מושגים אנחנו מדברים, אחרי זה נבחן דוגמאות פרטיות. כשאנחנו מדברים על נס, אנחנו מדברים על שבירה של הטבע. בסדר? זו הגדרה של נס בשפה שלי.
מה זה שבירת הטבע?
שבירת הטבע, הכוונה שפתאום חוקי הטבע לא פועלים. לפי חוקי הטבע, כשאני עוזב את זה, זה נופל על השולחן, ולפי הנס זה לא ייפול. אתה רוצה לראות? אני אעזוב את זה וזה לא ייפול. לא, לא רוצה. איך אתה יודע? אולי יהיה נס?
לא סומכים על הנס.
נס לא סתם.
אולי יש סיבה. לך תדע, אולי יש סיבה שיהיה נס עכשיו. אתה רוצה לראות? רוצה לראות או לא? רוצה לראות נס? רוצה כן או לא?
לא סומכים על הנס.
רוצה? אתה לא תראה. כל דבר אני צריך לעשות בגלל שהוא מבקש? טוב. עכשיו, בנושא הזה יש לך ג' גישות. הגישה האחת אומרת, הנס, אל תחשוב שהיה פה נס, זה בלוף. הכל זה טבע. למשל, קריאת ים סוף, גאות ושפל, יהיה רוח, הזיזה את זה. בעצם אין פה ניסים, יש פה רק טבע. זה גישה אחת. הגישה הזאת קוראים לה גישה רציונליסטית. בוקר טוב, וזה עמוד אוחזים, איזה יופי. ועמוד למד א', מה זאת אומרת? אתה יכול, גם יכול להתקשר לאינטרנט ויענו לך. טוב, אז זה הגישה האחת. הגישה האחרת אומרת, טבע? אין דבר כזה טבע. הכל ניסים. הכל ריבונו של עולם, כל רגע ורגע מייצב, עושה ופה ושם, אין סיבתיות. כל מה שאנשי המדע אומרים לך שיש טבע, זה בלוף, אין טבע. אבל אם אין טבע, אז גם אין נס. כי הכל אפשר. וזו הגישה, כלומר זה הפרגמטיזם. גישה פרגמטיסטית של כמה פילוסופים אנגלוסקסים.
רגע, אפשר לתת דוגמה לגישה השנייה?
הגישה השנייה אומרת, גם זה שהמים ממלאים את הים, גם זה לא חייב להיות. באותה מידה שהמים יכולים לעמוד, הם יכולים גם להיפרד. בסדר? טוב. מה? אני יודע, אני לא יכול להתייחס מיד. באמצע המשפט אני לא יכול לדעת לשאלה. כן. הגישה השלישית היא גישת היהדות. היהדות אומרת שיש בעולם הזה סדר של טבע, ויש גם לפעמים נס שהטבע לא מתפקד. זאת אומרת שהחוקים לא מתקיימים. יש חריגה מן החוק. בסדר? דוגמה, קריאת ים סוף. לפי חוקי הטבע, הים צריך להיות מלא במים, ונעשה נס, והמים זזו. בסדר? עכשיו, מה שהרב קוק מוסיף, זה העמדה של היהדות, כן, שיהיה ברור. היהדות ככה סוברת.
אבל מה קבעו?
היהדות סוברת כמו הדעה השלישית.
רשום
שהיה רוח.
רשום שהיה רוח?
רשום, אתה ראית את הכתב יד של משה רבנו? אז למה אתה אומר רשום?
לא, בתורה כאילו.
מה יש בתורה?
ספר שמות.
מה יש בתורה, בספר שמות?
סוכים שמדברים על
קריאת... אבל אמרת שזה רשום, סימן שראית את הכתב יד של משה.
רשום זה משה...
ראית את הדיו של הכתב יד. התכוונת כתוב בטח. בסדר? בעברית של התשכונה אומרים רשום. כן? אבל בעברית תקנית אומרים כתוב. בסדר.
אומרים דואר רשום.
זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, אם כן, אתה אומר שכתוב בתורה שהיה רוח. זה נכון. מה?
אתה צוחק עליך.
מה יש? מה אתה צוחק?
אתה לא מצריק, אז צוחקים.
טוב. אז כתוב בתורה שהייתה רוח. אבל גם כתוב ויבקעו המים. אז ויבקעו המים זה לא מכוח הרוח. נכון? הביטוי ויבקעו המים מורה על סדק בתוך המים ותזוזה, נכון? למה כתוב שהייתה רוח? תשובה, מסביר הרב קוק בספר אורות הקודש, חלק ג' שהנבואה תמיד קשרה את הנס בטבעת טבעית. כדי שלא יהיה פירוד מוחלט בין הנס לבין הטבע, נעשה מרכיב טבעי בתוך הנס. דהיינו הרוח. לא, מצד האמת, שיש צורך לגלות את האחדות. שאם לא כן, תחשוב שיש פה שני אלים. יש אל שעושה את הטבע, יש אל שחזק ממנו עושה את הנס. לא, הרוח כן סייעה לנס. במידת מה? או כמו שאתה רואה, איך קוראים לו? אלישע הנביא. אלישע הנביא עושה את הנס עם אסוך השמן. מכיר את הסיפור? אישה מסכנה, ענייה, אלמנה, שהנושה בא לקחת את שני בניה לעבדים, ובעלה היה ירא את השם מאוד, הולכת לאלישע הנביא, אומרת, מה אני אעשה? אני מה לאכול בבית? מה? אז הוא אומר, למה יש לך? אין לה מתך דבר בבית, כי אם אסוך שמן. זוכר את זה, כן או לא? למה אמרת שאתה לא יודע? בסדר, אסוך שעמם. אז הוא אומר, טוב, תביא כלים ריקים, תמלא את הבית. מביא כלים ריקים, לוקח את האסוך, שופך, 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 ואז יש ליטרים רבים של שמן, נכון? לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא רצה לעשות נס, למה צריך בכלל את האסוך שמן הראשוני? נכון? היה מספיק שאלישע יגיד, כה אמר השם, יהי שמן. על המקום, כמו על הדין. נכון? עכשיו, אז ברור שהיה פה נס בכל מקרה, אבל למה השמן הראשון? השמן הראשון, כדי שיהיה טבעת טבעית בין הנס לטבע. הבנת?
למה זה כל כך חשוב?
זה כמו שנגיד למשה, היה צריך לעשות משהו, זה היה צריך עם היד לעשות את
זה. בדיוק. כלומר, יש להם איזו התחלה כזאת. כדי להראות שאותו אלוה שעשה את הטבע, הוא זה שעושה את הנס. עד כאן זה ברור? עכשיו, יש פה שתי שאלות. האם מה שהרב מדבר על האיחוד בין הפשט לסוד, זה מה שהרב קורא באורות הקודש, קשב הייחודים? תשובה, לא. שאלה שנייה, האם הפרגמטיסטים טוענים כטענת הקלם לגבי הטבע? תשובה, כן. כן, בבקשה. קלם. הקלם זאת אסכולה הערבית שהייתה בימי הרמב״ם, שטענה שאין סיבתיות בטבע, שהכל אפשרי. אז זה גרסה מודרנית של הקלם. כן? החכמים שלהם נקראו מותקלמין, או בתרגומים המאוחרים, מדברים. כן, מה אתה אומר? הפרגמטיסטים זאת השיטה של כמה פילוסופים אנגלוסקסים, שאומרת שאין בעולם הזה טבע, הכל אפשרי. הטענה שהנס היותר גדול זה הטבע. אפשר להגיד את זה, זה הרמב"ן. הרמב"ן אומר משהו כזה. כן, אבל זה לא אומר שהנס הוא הטבע. כן, בסדר. כן, בבקשה.
הדוגמה שהרב הביא על אלישע, יש עוד כלל שהדבר יכול רק לא על דבר ריק.
יפה, זה אותו עיקרון. כלומר, הברכה אינה חלה על דבר ריק. צריך שיהיה משהו. אז השאלה היא למה צריך את המשהו הזה? זה הטבעת הטבעית הזאת. כן, בבקשה.
הוכיחו את זה על ידי משבוניה,
שאם
היה
שרוח
במשך 4 שעות, 107 קמ"ש,
אז
ים
יכול להיקרא. כן?
כן, ככה תמיד.
יפה.
וזה בעיתון לא תומך כל כך ביהדות, אבל השאלה אם זה...
אתה אומר ככה, חוזר על שאלתך. לפני כמה שנים היה בעיתון שקריאת ים סוף היא דבר לגמרי טבעי, שהרי הוכח שאם במשך 4 שעות יש רוח של 107 קמ"ש, ים יכול להיקרא. אכן זה נכון. אלא שפה התורה אמרה ויבקעו המים. זאת אומרת שמלבד זה שהייתה רוח, היה גם נס. זה הטבעת שאנחנו מדברים עליה.
בעצם הכוונה שלי בשאלה, אם אנחנו בעצמנו, אומרים שכן, כל דבר זה טבעי, אז בעצם כאילו אנשים שלא מאמינים בתורה, אז כל הדבר יתחזקו מזה, שהניסים זה דבר טבעי, זה לא נס.
אתה יכול להסתכל על זה ככה. כלומר, האמירה הזאת שבעצם יש לי הסבר לכל הניסים על פי הטבע, היא זכרי פיפיות. כי מצד אחד אתה יכול להגיד, טוב, אז זה מראה שהניסים שמסופרים בתורה אכן קרו. מצד שני זה אומר שריבונו של עולם אינו יכול על הטבע. נכון?
רגע, אבל זה קרה בדיוק כשבני ישראל הגיעו לשם, זה כבר נס.
אז אתה להגיד שהנס הוא רק מצד התזמון, כן? כפי שהרבה רגילים לומר. הנס היה התזמון, כן? אבל אז אתה אומר שבאופן מהותי, ריבונו של עולם איננו שליט על הטבע באמת. זה מה שזה אומר. הוא שליט רק על התזמונים.
אבל
שזה כסי לעצמו החלשה של כל יכולתו של הבוי ראיס בוי רך. בסדר? אתה איתי או לא?
כן,
למה? כי אתה אומר, מה הצורך, מה הלחץ של לומר שבעצם לא נשתנו חוקי הטבע? מה הלחץ לומר את זה? מה?
זה מה שאני אומר, מה הבעיה?
לא, אני אומר הפוך, למה אנשים רוצים לומר שלא נשתנו חוקי הטבע? למה רוצים להגיד את זה? כי לא רוצים לקבל שטבע יכול להשתנות, נכון? זה הסיבה שאומרים את זה, נכון? למה אנשים כל כך רוצים לחפש הסברים טבעיים לניסים? תסביר לי למה. למה אנשים כל כך רוצים?
לא יודע, אני לא, זה לא מפריע לי לעבוד בשם, שאני יודע שהוא פועל בכוח הטבע.
האם זה מפריע? אני שואל אותך. ודאי שזה לא מפריע לעבוד את השם לדעת שהקדוש הוא פועל בכוח הטבע. הוא פועל בטבע כל הזמן. השאלה היא אחרת. האם אתה מוכן לקבל שהקדוש הוא גם משנה את הטבע?
לא יודע.
למה? אז אם אתה לא בטוח, זה אומר שאתה מניח שישנה איזושהי ישות, הטבע, שריבונו של עולם לא שולט בה באופן מוחלט. כי הרי הוא לא משנה את הטבע.
איך השור
שלי? רע, אתה אומר שהקדוש הוא כן משנה את הטבע או לא משנה את הטבע?
איך אתה מגיד לשנות את הטבע?
האם יכול להיות שהקדוש הוא יחליט שהכוס הזאת לא תיפול אם אני אעזוב אותה? כן או לא?
כן.
כן, לא. אז זאת אומרת שאתה מקבל שיש...
אבל הוא לא יעשה.
איך אתה יודע שהוא לא יעשה?
הוא לא יעשה.
למה?
ככה אני מרגיש, הוא
פועל בדרכים אחרות. אז זאת השאלה. זאת אומרת, האמירה שריבונו של עולם לא עושה ניסים, אז בעצם בא לומר שריבונו של עולם, כשהוא סיפר לנו כל מיני ניסים שהוא עשה, הוא בעצם שיקר.
לא,
למה
שהוא שיקר?
אתה אומר שהוא משקר.
לא, אני לא אומר שהוא משקר, אני רק אומר שהוא עשה את הטבע באותו רגע למה שצריך. אם היה צריך באותו רגע רוח, אז הוא הביא את הרוח באותו רגע. אם היה צריך שיהיה חם מאוד, אז הוא
הביא. ומה אכפת לך שהקדוש ברוך הוא גם ישבור את חוקי הטבע?
לא
אכפת לי. לא, אמרת לי שהוא לא עושה את זה.
אני חושב שהוא לא עושה
את זה. אז אני שואל אותך, למה אתה חושב שהוא לא עושה את זה? אני רוצה לברר את זה עד הסוף.
מה שאני רואה בחיים.
אתה רואה בחיים כי אתה רגיל ככה. כי הנס בהגדרה הוא דבר לא רגיל. למשל, המתה הפך לנחש. יכול להיות או לא יכול להיות? כתוב בתורה שהמתה הפך לנחש.
כן, יכול להיות. אז מה, אולי המתה זה היה נחש שהוא היה קצת מת.
כבר
התקשבת, ופתאום,
פתאום,
פתאום,
הוא לא יודע,
מה
נגע
בקצת מים, שתה
אותם,
מי החיים?
אתה מתה, הפך לנחש, מה
הבעיה? הרב קוק בן היה מסכת ברכות, דן במהות הנס, סוגיית האיש שהעניק בין הברכה שורה, שם מסביר שהטבע הוא בעצם נס, רק שהתרגלנו אליו. טוב, זה לא, זה צד אחר.
זה כבר לעשות את הטבע
משובע. מה? כן, אפשר. זאת אומרת, אתה בעצם בדעה של האפיקורסים, שאמרו שאין ניסים. לא, אני פשוט רוצה לדעת מה אתה אומר, סליחה. לא, רגע, אל תיבהל. אני רוצה שנבין. האם מה שאתה אומר זו דעת היהדות או לא דעת היהדות? זה מה שאני רוצה לברר. כן? הרמב״ם, למשל, במורה נבוכים, דן בשאלה, מדוע אנחנו מתעקשים לומר שהעולם נברא ולא קדמון? למה היהדות כל הזמן מתעקשת לומר שהעולם נברא ולא קדמון? מה אכפת לה שהעולם קדמון? אומר הרמב״ם, כי אם נניח שהעולם קדמון, אז הנס בלתי אפשרי. אומר הרמב״ם, והרי זה יסתור את כל הניסים שמסופרים בתורה, אלא אם כן נפרש את כל הפסוקים שנאמרו בעניין זה, פירושים רעים. איך הוא אומר? כל זה פירושים רעים. אין כלומר, זה לא סביר להסביר את כל מה שהתורה מספרת בתור ניסים, רק בתור תזמונים מקריים, או אפילו השגחיים. זה לא תזמונים. רואים שריבונו של עולם כשהוא עושה את הנס, הוא רוצה להראות שהוא שליט בעולם, לשנות את סדרי העולם. למשל, זה ששרה נפקדה, הייתה עקרה, בגיל 90 פתאום יולדת, ודאי זה נס.
אבל יש דעה שסוברת ששרה... במקביל אליה היו עוד נשים
ש... שהתעברו. במקביל לשרה...
במקביל למה שקרה לשרה,
אתה צודק, אתה צודק. כל נשים...
זה לא נס, זה לא בדיוק נס.
אז לגבי שרה זה, לא, זה כן נס, לגבי כל הנשים שנפקדו עמה זה לא נס. זאת אומרת, שזה בדיוק מה שאתה אומר כאן, זה מה שהרב קוק אומר, שיש נטבעת טבעית בין הנס לבין הטבע. אבל שריבונו של עולם שולט על הטבע, זה ודאי. לכן הוא גם יכול לשנות אותו. עכשיו, מה שאתה אומר בעצם, הקושי שאתה מציג כאן, וזה קושי חשוב, המהר"ל אומר שזה היה הקושי שהיה לפילוסופים לקבל את הנס. מדוע? כי זה היה, לא נראה להם, זה מה שאמרת, אני מרגיש, כן? לא היה נראה לפילוסופים סביר לומר שריבונו של עולם לא חשב על הכל. מה, ריבונו של עולם יש לו מכונה, אבל הוא מסתובב עם מברג במקרה ויש תקלה? כן? לא מתאים. איו, תהיתי? הקושיה שאתה הקשית, היא הקושיה שהמהר"ל מייחס לפילוסופים. הוא אומר, למה הפילוסופים היה קשה להם לקבל את הנס? אז הוא אומר, בגלל מה שאתה אומר, שזה שבירה של ההרמוניה. כן? כלומר, לא יכול להיות שריבונו של עולם, שבורא את העולם כל כך יפה, פתאום ברגע האחרון, שם לב שהוא צריך לעשות תיקון, לקחת מברג ולתקן פה ושם. לא סביר. נכון? אתה הייתי? לא. אתה אמרת שקשה לך לקבל שריבונו של עולם לא יפעיל את חוקי הטבע לרגע. אתה אמרת את זה או לא אמרת את זה?
ככה אני חושב.
רגע, אני רוצה. אנחנו לא יכולים להתקדם. אם כל פעם שאני אגיד, אתה אמרת כך, תגיד, לא, לא אמרתי. אחר כך אתה אומר, כן אמרתי. בסדר, אז אולי לא הבנתי אותך נכון, אבל בוא ננסה להבין מה אתה אומר. אתה אמרת שאומנם הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את חוקי הטבע, אבל לא נראה לך שהוא עושה את זה. נכון? ככה אתה אמרת או לא? יפה, אתה רואה, לפחות אנחנו מסכים על דבר אחד שאתה אמרת. עכשיו, אני אמרתי שהקושי הזה שאתה מרגיש ביחס לאפשרות שהקדוש ברוך הוא ישנה את הטבע, המהר"ל כבר הסביר אותו בהקדמת גבורות השם, ששם הוא מסביר שהפילוסופים קשה להם לקבל את הנס, בגלל שזה נראה להם שבירה של ההרמוניה הכללית. זאת אומרת, לא יכול להיות שריבונו של עולם, שהוא כזה חכם, לא חשב על הכל, עד כדי כך שברגע האחרון צריך לשנות משהו בעולמו. ודאי שהוא חשב על הכל. ולכן, מכיוון שהוא חשב על הכל, אומרים הפילוסופים, לא יכול להיות שהוא יעשה ניסים. אתה הייתי?
הנס הוא גם דבר שהוא כבר קבע אותו לפני
כן. רגע, אתה אומר, הנס, הקדוש ברוך הוא קבע אותו לפני כן ואחרי כן. איך הוא קבע אותו? בטבע או לא בטבע?
בטבע.
בטבע. אבל היהדות חושבת הפוך ממה שאתה אומר. היהדות חושבת שהנס זה שבירה, זה קריאה של הטבע. אתה הייתי? אז אני אסביר עוד פעם. אגב, לפני כן אני אעלה פה לשתי שאלות, כי אני רואה שזה רץ. שאלה אחת, כן, במגילת אסתר יש הרבה תזמונים, לא אמרתי שלא. הלאה, הרב לימד שהנס מורה שבעצם יש גם בעולמו של הקדוש ברוך הוא, כי הוא ברא עולם דפוק, שבו כביכול המהנדס של העולם צריך להתערב עם מברג מדי פעם, כי המכונה לא... תמשיך. לא? פועלת כראוי. אולי זה הסיבה מדוע יש מי שמתנגדים עקרונית לנס. אכן כדבריך כן, וזה בדיוק מה שאני מנסה להסביר לבחור היקר הזה כבר איזה רבע שעה. אז תן לי, אני אסביר את זה עד הסוף. בסדר? אני חוזר עוד פעם. כדי שאנחנו נבין אחד את השני, אתה צריך להבין, צריך שאנחנו נסכים לגבי משמעותן של המילים שאנחנו משתמשים בהן. בסדר? שכשאני אומר פיפ, שאני לא אתכוון לדבר אחר מה שאתה מתכוון. בסדר? אז בואו נסכים לגבי הלקסיקון. טבע, הכוונה חוקים קבועים. ראיתי?
כן.
בסדר. נס, הכוונה, שבירה של החוק הזה. מובן? כן. כן, בסדר. עכשיו, לפי איך שאתה אמרת, מה שהגדרת את סיפורי הניסים בתורה, לפי דבריך בעצם אלו לא היו ניסים, כי אם איזשהו תזמון של נסיבות טבעיות, בהשגחה.
אז אני לא מסכים מהגדרה של נס.
לא, זה לא עניין של להסכים או לא להסכים. אנחנו צריכים לדעת באיזה שפה אנחנו מדברים. בסדר?
אני חושב שזה לא שבירה של חוקי הטבע.
רגע. לא.
זה באמצעות הטבע.
סליחה, אתה לא מבין איך בכלל מנהלים דיון. נראה לי שאתה לא מבין את זה. כשמנהלים דיון, מנהלי הדיון הסכימו מראש ביניהם, שכשהם יאמרו מילה X, הם מתכוונים ל-X. בסדר? אז אי אפשר באמצע הדיון לחזור מן ההגדרה. בסדר? עכשיו, אם אנחנו... מה?
אפשר.
לא, זה פשוט לא... לא, כי אם לא, זה לא דיון. פשוט אנחנו לא מדברים על אותו הדבר. אם אני אגיד לך, הלילה זה הזמן שבו יש חושך, והיום זה הזמן שבו יש אור, ואחר כך באמצע הדיון, אם אני אקשה עליך, תגיד לא, אצלי יום זה כשיש חושך, אז אי אפשר לדבר, נכון? אז בוא נחזור עוד פעם לנושא. אנחנו אמרנו, אתה הסכמת שבשיחה בינינו לפחות, אנחנו נגדיר נס כשבירה של הטבע. עד כאן ברור? אתה לא מסכים שנדון בצורה כזאת. טוב, אז בוא אני אעשה משהו אחר. מה דת היהדות? מי ממך ומי מבין שנינו מוסמך להגיד מה דת היהדות? אני, למה? כי אני ערב ואתה לא. בסדר. עכשיו, בוא נסביר את זה כך. היהדות סבורה, ואיך אני יודע, כי אני ערב, שהנס, שיש דבר כזה במציאות, שחוקי הטבע נשברים, ולזה היהדות קוראת נס. בסדר? אתה תסכים אם כן שיש בשפה שלי משמעות מסוימת למילה נס. עד כאן ברור? אוקיי, 100%. עכשיו, בוא נחזור לנושא שלנו. הסיפורים המכונים בתורה נס מוסברים על ידיך לא כפי ההסברה הרגילה של היהדות, כי אם כפעולה של מה שהיהדות מכנה בשם טבע. עד כאן ברור? התקדמנו, לא רע, בסדר. עכשיו, אני התחלתי להסביר מה המקור של הקושי שיש לך לקבל את דעת היהדות. אני אומר שהקושי שיש לך לקבל, אגב לא הסברת בעצמך, אבל אני מנדב לך את ההסבר, זה הסבר שנמצא במהר"ל מפראג, כשהוא מסביר מדוע היה קשה לפילוסופים לקבל את הנס כפי הגדרת היהדות. והוא, שלפי הפילוסופים, היה קשה להם לקבל שריבונו של עולם לא חשב על הכל לפי זה. כי אם נאמר שהוא צריך לשבור את חוקי הטבע, זה סימן שחוקי הטבע שהוא קבע מראש לא כוללים את כל האפשרויות. בסדר? ואז יוצא שיש חיסרון במעשיו של הקדוש ברוך הוא, כי הוא צריך לעשות נס. עד כאן ברור? הקושי של הפילוסופים לפי המהר"ל מפראג?
ברור, אבל זה לא משנה.
אז אתה אומר שזה לא מה שאתה חושב. אז הסבר נא לי, מדוע לך קשה לקבל את ההגדרה של היהדות לנס?
כי נראה לי...
נראה לך.
כי אני אומר, אני מדבר בתור אחד
שאני
חושב.
כן, תסביר. אנחנו מתים להגיע עד איזושהי הבנה.
כן. כשקורה איזשהו משהו, נכון, אם עכשיו מגיע לפה שמש חמה, נכון?
כן.
והיא חס וחלילה שלום, שרפת את אותם אנשים שנמצאים פה.
כן.
כל אחד בנסיבות שלו, זה נשרף בגלל שהוא עשה 1-2, זה נשרף בגלל שהוא עשה דבר אחר. לא משנה, אבל שתיהם נשרפו, נכון?
נכון, נו.
אז זהו, אותו דבר, שרה היא מתעברה, נכון? היא בשבילה זה היה משהו אחד, בשביל מי שאחר זה היה משהו אחר. זהו, זה, וזה קרה.
כמו שאתה אומר...
אתה כעסת עליי, עכשיו אתה כעסת עליי, סתם...
אני לא כעסתי עליך.
מישהו כעס עליי.
כן, מישהו כעס עליך.
אז אני מבחינת שמיים, היו צריכים לכעוס עליי עכשיו, ואתה מבחינת שמיים, אתה צריך לכעוס.
האם אתה מבין שהנושא שאתה מדבר עליו איננו קשור לנושא שלנו?
למה?
אתה מדבר על נושא ההשגחה. כלומר, אתה דן בשאלה, האם בתוך הטבע יש התערבות של ההשגחה? למשל, שני אנשים הלכו בגשם, שניהם נרטבו, אחד הייתה לו סיבה השגחית להירטב, השני הייתה לו סיבה אחרת להירטב. בסדר, אבל זה, כל זה השגחה בתוך הטבע, כי הרי זה שהגשם יורד, זה נתון טבעי. בסדר? אז לא על זה אנחנו מדברים. מה שאתה אומר הוא מעניין, אבל זה נושא אחר. אנחנו דנים בשאלה, האם ייתכן שריבונו של עולם יחליט שהגשם פתאום יעצור באמצע המסלול שלו? לפי דבריך זה בלתי אפשרי, או נגיד, הקדוש ברוך הוא לא יעשה את זה, ולא הסברת לי מדוע אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא יעשה את זה. כי אין בזה טעם. תסביר לי מדוע אין בזה טעם. כלומר, מדוע יש כן טעם בזה שהגשם כן יגיע עד למדרכה, ומדוע אין טעם בזה שהגשם ייעצר באמצע?
כי זה לא תורם לשום דבר.
ואולי זה כן יתרום להראות את גבורתו של הבורא. למשל, במכת הברד, חז"ל אומרים, מה זה, ומטר לא ניתח ארצה, שברגע שמשה גזר שהברד ייפסק, אפילו הגשם שהיה בדרך נעצר. עכשיו, למה זה תורם? זה בא להראות עד כמה שריבונו של עולם שליט בעולמו.
ואחרי שהגשם הזה נעצר, מה קרה?
מה קרה לו?
נעצר, נכון?
חזר, נכון. התעדה, לא יודע מה.
חזר ללמעלה?
אולי, לא יודע.
אז יש פה עוד טבע, אתה מבין? הטבע עוד נכנס לכאן בסוף.
מה זאת אומרת הטבע עוד נכנס לכאן? מה אתה מתכוון?
עכשיו הברד הזה נעצר באמצע.
נכון, מה קרה לו? לא יודע.
מתי הוא נעצר?
אני לא יודע, חזר לא אמרו לי. לא אמרו לי, אבל מה אני רוצה לומר? אתה אמרת שהקושי שלך לקבל את מושג הנס, זה בגלל שאתה לא מבין למה זה תורם. אם אני אראה לך למה זה כן יכול לתרום, אולי זה כן יקביל עליך. נכון. אז אם אני אגיד למחר, למשל שזה תורם לכך שאנשים יראו שיש אדון לבירה, אז זה מעולה. זאת אומרת שיש כן ערך לנס. ברור? עד כאן ברור? יפה. אלא מה? יש אנשים שיש להם קושי אחר. אולי לא הקושי שיש לך, אבל יש אנשים שיש להם קושי אחר. והם הפילוסופים, ככה מובא בספר גבורות השם, שלהם קשה לחשוב שריבונו של עולם שובר את ההרמוניה של עולמו. על זה עונה המהר"ל, עכשיו אני מגיע לתשובה של המהר"ל, שיש, כשם שיש סדר לטבע, כך יש גם סדר לניסים. זה מושג חד, זה מושג של המהר"ל. יש סדר לניסים. מה פירוש יש סדר לניסים? הנס איננו מוסבר על פי הטבע, אבל גם לנס יש היגיון.
חוקיות עליונה.
יש חוקיות עליונה של הניסים. ולכן יש היגיון לכך שכשישראל יגיעו לים סוף, הים יקרה לא מסיבות טבעיות, כי מסיבות ערכיות. כי הים הוא החומר של העולם, וישראל הם הצורה של העולם, ואז החומר משתעבד לצורה, ולכן נבקעו המים. בסדר? זה כבר הסברה ערכית. זאת אומרת שהנס הוא לא קפריזה, וזה אולי מה שמפריע, כן? שהנס הוא קפריזה אלוהית, מה פתאום אלוהים יש לו קפריזות? אלא שיש גם סדר יותר כולל מאשר הסדר של הטבע. עד כאן ברור? הרב קוק עושה חידוש נוסף, עושה צד נוסף. יש טבעת טבעית בין הנס לבין הטבע. עד כאן ברור? טוב, רגע, לפני שאני עונה לך, יש פה שאלה. האם הנבואה היא סוג של נס? ואם כן, מהי הטבעת הטבעית של הנבואה? תשובה, הנבואה היא סוג של נס, אכן, והטבעת הטבעית, החלום. בבקשה.
למה צריך לברך על הנס?
למה צריך לברך?
זה עם הכל מעורבב ביחד, וזה הדרך שלו, בסיכומו של דבר, בזמן מסוים. וזה גם מעורב בטבע.
למה צריך לברך על נס? כי צריך גם לברך על טבע.
על טבע אנחנו לא מברכים.
על טבע אנחנו מברכים?
בשמש יוצאת כל יום אנחנו לא מברכים.
ודאי שאנחנו מברכים על השמש. פעם ב-28 שנה, לא משנה. אז צריך לקבוע סדרים, מתי אתה מברך על הטבע. אתה רואה את הים, מברך. רואה הרים גדולים, מברך. שומע ברקים ורעמים, מברך. כל זה תופעות טבעיות. אז אם אתה על תופעות טבעיות מברך, למה שלא תברך על תופעות ניסיות? פעם ב-28 שנה יש ברכת החמה. לכבוד זה שאומרים שבכאילו יעני, השמש חוזרת למקום שבו היא הייתה בבריאת העולם. לא, זה קשור לחישוב התקופה של שמואל, שהיא תקופה לא נכונה מבחינה אסטרונומית, אבל אנחנו לארג'ים עם זה. הולכים על טעות אסטרונומית, וכל 28 שנים, בדלת בניסן, ביום רביעי בבוקר, בצאת השמש, מברכים ברכת החמה. מה? האם זה בקרוב? לא כל כך, לפני 10 שנים. מה?
2009.
ב-2009 יהיה? הנה, אתה רואה? ב-2009. עוד מעט, עוד שנתיים, וואלה, יפה. כן. האם זה מוסרי לבקש את הנס? זה כבר נושא שמחוץ לעניין שלנו. אני דיברתי על זה רק כדי להסביר את השורה הזאת פה ברב. אז נכון שזה דרש דיון מורחב, אבל לא סטיתי לרגע אחד מהנדרש כדי להבין את המשפט הזה. כן, בבקשה. כל מה שאמרת אמת ויציב, זה בדיוק מה שהרב קוק היה אומר בדרך דרוש, טב למיטב תנדו מלמיטב ארמלו, כלומר טוב לשבת שניים ביחד מכל אחד לבד, תן, זה הוא אומר, זה ראשי תיבות, טבע ונס. יש ביטוי בגמרא, טב למיטב תנדו, מה שאבישי אמר, אבישי אמר, האם אפשר לנסח את הדברים כך? לומר שיש רשות אחת, ריבונו של עולם, שהוא אבי הטבע והנס כאחד, כשהטבע הוא סדר והנס הוא שבירה של אותו סדר, אבל הכל מתוך כוונה אחת, ויש שאיפה לבורא שיתאחדו שני העניינים, ולכן הוא פועל את הנס דרך הטבע. והתשובה היא, כן, אכן, כן, אמת ויציב. בבקשה, דבר.
אין מטרה של העתיד להתגלה שהכל השגחה ואין טבע?
האם לעתיד לא צריך להתגלות שהכל השגחה ואין טבע? לעתיד, כן, יכול להיות משהו כזה. כן, בבקשה, דבר.
יש קשר בין מכת בכורות
האם יש קשר בין מכת בכורות לבין הטבע? ייתכן. ייתכן. אני לא יודע בדיוק. בבקשה. האם מניין ליהדות שיש חוקיות לטבע? מספר בראשית פרק ב' פסוק ב'. מה נאמר שם? וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. השביעה היא הכוונה שיש קביעה של הסדר. לא, לא, לא. זה כבר לא אותה סיבה, דווקא, ההפך. כן, בבקשה.
אמרנו שלשרה היה נס.
כן.
ראינו אחרי זה ליוכבד שהייתה בת 130 שנה, גם היה נס.
נכון, נו, אז מה?
ושם לא מוזכר בכלל. זאת אומרת, כאילו זה הפך להיות טבעי.
לא, זה לא טבעי.
למה לא?
אתה שואל, אתה אומר ככה, זה שאחרי ששרה ילדה לגיל 90, ואחר כך כבר יוכבד יולדת בגיל 130, אז זה סימן שזה כבר הפך להיות טבעי. לא, לא כל נס מוזכר. הנס מוזכר במידה והוא נצרח להבנת מהלך המאורעות שהתורה מדברת עליהם. זה שיוכבד ילדה בגיל 130, זה נס שנגע לצדקותה המופלגת, אבל שאיננו נדרש להבנת המהלך של המאורעות. בסדר? טוב. מה? מה הסיבה שכזו אנחנו רוצה לחבר את הנס והטבע? כדי לגלות את אחדותו. שלא תסבור שיש פה שני אלים. אל שעושה את הטבע, ואל חזק ממנו שעושה את הנס לפעמים.
זה בכלל לא, מה הסיבה של מי שרוצה
לבוא לכפור? לא, זה שיש טבע, זה כדי שמי שרוצה לכפור יבוא ויכפור. טוב, הלאה. כן. לכפור,
אומרים לכפור.
ודאי שאומרים לכפור. הרי יש לך חיריק מתחת ללמד, זה תנועה קטנה. מאיפה יצוץ הדגש בכף? נכון? אתה אומר, לבטוח או לבטוח? נכון? אז לכפור. והדגש בפה זה דגש קל אחרי שפנה. בסדר? אני לא התכוונתי סתם. אתה העלית את הדיון, כן? אני לא... טוב. זה כמו לחכב, כן? לא מככבים, אלא מחכבים. כוכב. יש אנשים, הוא משמש ככוכב, נכון? ככוכב, זה נכון. אז הוא מחכב, לא מככב. בוודאי. ודאי, ודאי. זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו. כן. טוב. אז בואו נחזור עכשיו אחרי כל הדברים והאמת האלה. אז בואו נקרא שוב. כאחיזת הפשט ועשות זה בזה, יסוד אחדות תורה שבכתב עם תורה שבעל פה, ההסתכלות היותר פנימית עם ההסתכלות החיצונית בעולם, בחיים, במציאות, במסיבות, בסגנון, באדם ובהוויה, כן היא התאחדות הנס והטבע. בהנהגה וכמוכן באמונה. ההתעמקות החודרת מאחדת את הנפרדים, מה שהשביל הבינוני מפרידם. כלומר, גם בענייני הנהגת השם וגם בענייני אמונה. בענייני אמונה, השביל הבינוני, כלומר השטחיות האקדמית, מפרידה בין גישות. אבל הגישה המעמיקה, החודרת, מחברת בין הגישות. לפי העיקרון, מר אמר חדה ומר אמר חדה ולה פליגה. זה אמר דבר אחד, זה אמר דבר אחד, ואין הם חלוקים. אלא כל אחד הדגיש, הבליט, היבט מסוים של אותה המציאות. כן, אפשר לדמות את זה לאילן אחד שיש לו הרבה ענפים. אז אחד תופס את הענף הזה, אחד תופס את הענף הזה. אבל בסופו של דבר זה דובר על אותו אילן. כן. אורו, עכשיו, כל זה, כל מה שכאן הרב אמר, זה נכון. מה זה נוגע לישראל ותחייתו? אז כאן זה נוגע לחיבור בין הנס לבין הטבע בתוך ההיסטוריה. אורו של משיח, שיסודו רם וניסה וגבה מאוד. מואר הוא מהתוכן העליון שהנס והטבע מאוחדים שם. וכל העלילות של הטבע מקטן ועד גדול פועלים בעדו ועימו, על ידו והשפעתו, כמו העלילות הניסיות. שוב הרב כאן חוזר למושג שהוא הזכיר מספר פעמים, הוא המושג אורו של משיח. מה זה אורו של משיח? נאמר את זה בקצרה. זה המגמה המשיחית המוארת מן העתיד. נאמר את זה כך. יש הרבה פעמים שאנחנו שואבים כוחות, השכלות, מן העבר. למשל, יציאת מצרים. יציאת מצרים, אנחנו מזכירים את זה כל שנה, בחג הפסח. כי זה משהו ששייך לעבר המפואר שלנו, ומכוח העבר המפואר הזה אנחנו יודעים הרבה דברים. בין היתר שהשם עושה ניסים. מקווה שאתה לא נפגע מזה, אבל השם עושה ניסים. זה אנחנו לומדים. יש גם דברים שאנחנו שואבים מן ההווה. ההווה ממלא אותנו בהרבה כוחות. ויש גם דברים שאנחנו שואבים מן העתיד. לפעמים העתיד מקרין עלינו, פועל עלינו. המושג של אורו של משיח, שהרב משתמש בו הרבה, שמקורו במדרש רבה, הוא מושג שמשמעותו שהתהליכים במציאות מכוונים כלפי העתיד. נקרא אורו של משיח. אז בואו נראה את זה עוד פעם. אורו של משיח, שיסודו רם וניסה וגבה מאוד. מאיפה בא הביטוי הזה, רם וניסה וגבה מאוד? כמעט, זה בישעיהו, פרק נ"ב, זה פרק על המשיח לפי חלק מהפירושים, הנה ישכיל עבדי, ירום ונישא, וגבה מאוד. נכון? כך נאמר על המשיח. הנה ישכיל עבדי, ירום ונישא, וגבה מאוד. עכשיו, מה זה וגבה מאוד? חז"ל אמרו, אפילו ממשה. גדול ממשה. הרמב״ם, יש לו רתיעה מהדרשה הזאת, כידוע, הוא הסביר שהמשיח יהיה קרוב למשה. עכשיו, מה זה? אז הוא אומר, אורו של משיח שיסודו רם ונישא וגבה מאוד. תודה רבה. מואר הוא, מאיפה זה בא, אורו של משיח? מאותו התוכן העליון שהנס והטבע מאוחדים שם. זאת מדרגת החיים של המשיח. אצלו יש התאחדות של הנס והטבע. כן, בבקשה.
אבל אנחנו יודעים באיזה שלב אנחנו כבר שואבים את הכוחות מהעתיד, מאור של משיח, ומה...
מאיזה שלב אנחנו שואבים מן העתיד? הייתי אומר, מאז התחלת האלף השישי.
שכמה זמן זה בערך?
זה לפני בערך 767 שנים.
ומבחינה מעשית, מה זה אומר?
מה?
מה זה אומר?
זה אומר שהירידת הדורות הפסיקה והתחילה עליית הדורות.
מה זה אומר? מה אתה אומר?
מתחילת האלף השישי בערך.
התחילה עליית של דורות?
כן.
מה אתה אומר?
זאת אומרת שיש דברים שהולכים ומתבררים במהלך השנים. השכלות שהיה קשה להשיג אותן בהמון לפני דורות, עכשיו הפכו להיות יותר שגורות.
רב מתקבל לכל השנים?
גם כל האנושות.
מה?
כן, אין לי דוגמה, אבל כן.
מאיפה ההסתכלות, כאילו, ההשקפה וההסתכלות, מאיפה מסתכלים בצורה כזאת?
הנה, חז"ל אמרו למשל, 2000 תוהו, 2000 תורה, 2000 ימות המשיח. אז זאת אומרת ש-2000 שנה האחרונים של ההיסטוריה, זה כבר זמן שבו העיירה המשיחית מתחילה. כן. או... אתה רוצה דוגמה? כן, דוגמה, למשל, יש סוגיה במסכת ברכות. על הפסוק מבלתי יכולת השם. מבלתי יכולת השם לאביהם. אז לכן אומרת הגמרא שמה, תשש כוחו כנקבה. למה כתוב מבלתי יכולת השם? נגיד מבלתי יכול השם. מה זה יכולת השם? כאילו שהקדוש ברוך הוא נקבה פתאום. תשש כוחו כנקבה, ואז כשמשה אמר, ועתה יגדלנה כוח אדוני, מאותה שעה אמר לו הקדוש ברוך הוא, החייתני בדבריך. במסכת ברכות. טוב, אז הסוגיה הזאת היא תמוהה, נכון? מסביר רבנו ניסים גאון על אותה סוגיה. הוא אומר, זו סוגיה לא פשוטה, יש לי משהו להגיד, אבל אני היססתי מאוד אם להגיד או לא, אבל בסוף אני כן אגיד. ואז מה הוא אומר? הוא אומר שהכוונה שיש אור אלוהי בעולם, שהוא תלוי בקידוש שמו של הקדוש ברוך הוא. והקידוש הזה תלוי במה שבני אדם יאמרו, וזה המשמעות, החייתני בדבריך. לא העצמות האלוהית חלילה, כי אם הופעתו בעולם. אחרי שהוא אומר את זה, והשם יכפר אם בכלל דיברתי וסליחה. עכשיו, לכאורה, כמה זמן לקח לי להגיד לכם את זה? 17 שניות, אולי 18, משהו. נכון? הרעיון הזה צריך קצת הסברה, נכון? אבל אנחנו בדור שבו דברים כאלה נוח לנו יותר לקבל אותם. בזמן רב ניסים גאון עוד לא היו הכלים ההבעתיים כדי לומר דברים כאלה. לכן, ברגע שהצורך להסביר את זה, זה היה מהוסס מאוד, בתוך יראה גדולה.
מה הוא אמר?
שהוא אמר שהשפע האלוהי בעולם תלוי בקידוש השם. נו, רק כזה פשוט, לא? עכשיו, זה רעיון, נפש החיים מרחיב על זה הרבה וכו'. זאת אומרת שיש מושגים שבדורות מסוימים הם קשים להבנה, ולכן ההמון איננו קולט אותם, רק יחידי סגולה, ועם הזמן הם הופכים להיות שגורים במוחם ובתפיסתם של בני אדם, ואז יותר נוח לדבר על פי זה. בסדר?
למה היה קשה להם לקבל את
זה? בגלל שהכלים הבעתיים כדי להגיד את זה עוד לא היו קיימים. תדע לך שהרבה פעמים יש רעיונות שלך הם פשוטים, שאתה לא שם לב שהם הפכו להיות פשוטים בגלל שלפני 300 שנה מישהו אמר את זה. אז זה הפך להיות לך כל כך מובן מאליו שזה בנאלי. ואתה לא שם לב שעד שלא אמרו את זה אף אחד לא שם לב. אז זה הכוונה שיש עליית הדורות, שהתפיסות הולכות ומתפתחות, הולכות ומתגלות.
אם מישהו עכשיו אומר, המחשבים השתלטו על העולם, נגיד, אז לפני 500 שנה אף אחד לא יכול לקבל את זה?
נגיד לך, יותר מזה, המחשבים פיתחו תובנות חדשות בנפש האדם. שלפני כן לא היו קיימות, נכון. זה קשה.
תשע שכוחו כנקבה, זה נאמר גם על משה, לא?
כן, אבל בגמרא הזאת, לא על הפסוק, אם ככה את עושה לי, אלא בפסוק, תשע שכוחו כנקבה, זה בלתי יכולת. זה שתי דרשות. גם על משה, גם על הקדוש. טוב, עד כאן להיום. שלום.